היום שני, נכון? היום יום שני, לפעמים אני מתבלבל. יום שני, אנחנו בעזרת השם ביום שני בסדר פרשת מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אותו ברכה של רשע שבא לקלל ונמצא לברך, כן יברך הקדוש ברוך הוא את עמו בשלום ובכל מילה דמיטב. השיעור יהיה לרפואת מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל טוב, בכללות כל חולי עמו ישראל וכל הזקוקים לישועות וכל עניין ודבר, יעמוד שיעור זה לזכותם. אנחנו בשיעור הקודם בפרק ד' קניית הזהירות ברמח"ל מסילת ישרים, זה בעמוד בספרים שלפניכם, זה נמצא בעמוד 21. אנחנו היום נמשיך, רק נעשה תקציר של השיעור הקודם. רבנו הרמח"ל דיבר על שני מישורים שונים בתפיסת עולם של בני האדם, ושניהם מוכרים לנו היטב. אותם אלו המכונים שלמי הדעת, כלומר שכל עננם ורצונם זה להידבק בבורא, והיות וכל עניינם ומהותם, מחשבתם, רצונותם, כוונתם, מעשיהם הם להידבק בקדוש ברוך הוא, ממילא הם נזהרים מכל עניין ודבר שמרחיק אותם מזה, והם עובדים את הקדוש ברוך הוא שלא על מנת לקבל שום שכר מצד עבודתם, אלא פועלים מצד הרצון האלוקי, הציווי האלוקי, לקיים את המצוות. הפחותים מהם, כמו שקרא רבנו הרמח"ל, זה אותם אנשים שאנחנו קוראים להם צדיקים מינוס. קשה לי לתת ציונים כאלה, אבל בשביל ההבנה שלנו, כלומר גם הם מודעים למציאות שכר ועונש, אבל יוד בכל עניינם ועבודתם הוא מצד הכבוד המגיע איפה? בעולם הבא. והכבוד המגיע בעולם הבא הוא גן עדן מול הגיהנום. אז למעשה הם פועלים על מנת לקבל שכר, כלומר על מנת להיות מכובדים בגן עדן. ביוד בידוע מאמר חז"ל ששם בעולם האמת בגן העדן כל אחד נכווה מחופתו של חברו, וכמו שאמר רבנו הרמח"ל, אין הכוונה שיש שם קנאה, כי שם לא שייך מושגים אנושיים של קנאה, אלא כל אחד מתבייש ומצטער מדוע לא זכה למדרגה שזכה בחברו, אבל זה מצד עצמו, לא מצד הקנאה במה שהשיג חברו. ופה רבנו הרמח"ל מעלה בפניהם שאלות מן המציאות ואומר להם, היות וכל עניינכם הוא לא לעשות את פעולותיכם מצד שלמות הדעת אלא מצד הכבוד, אז יש שאלה גדולה מאוד, אומר רבנו הרמח"ל, מדוע תמנעו עצמכם מבאמת לפעול באופן שתהיו שלמי הדעת, אלא רק תפעלו מצד הכבוד שאמור להגיע אליכם? הרי בחיי העולם הזה, בעיני כבוד, אתם פועלים הרבה ולא מוותרים ולא אומרים לא נורא, יהיה לי כבוד פעם אחרת. וכל מי שפוגע בכבודכם בעולם הזה, מיד אתם פועלים. אז למה להימנע מפעילות כזו גם כלפי עולם הבא ותהיו שלמי הדעת? זה הגערה שגוער בהם הרמח"ל, למרות שהם פחותים משלמי הדעת, כלומר הם במדרגה גבוהה, אלא שעניינם הוא מצד קבלת השכר. ממשיך, והשיעור שלנו היום בעמוד 21 במילים אך ההערה לכל ההמון, כלומר למעשה פה אומר רבנו הרמח"ל, זה לרוב הציבור, זה המכונה לכל ההמון שהם פשוטי העם. הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמה, כלומר אצל המון העם מה שמניע אותם לעשות את רצון השם או לעבור עבירה הוא הידיעה, כמו שיש לשלמי הדעת, כמו שיש את הפחותים מהם, זה העניין של שכר ועונש. אבל השוני הגדול בין השכר והעונש, שפה רומז רבנו הרמח"ל על השכר והעונש בעולם הזה, כלומר פה אנחנו מסתכלים על זווית אחרת לגמרי. אם שלמי הדעת מדברים על העתיד לבוא, על חיי העולם הבא, אם הפחותים מהם עניינם הוא הכבוד שיש בגן עדן, כלומר ענייני עולם הבא, הפחותים מהם רוב העם, רוב העמון, עניינם הוא השכר והעונש שבעולם הזה, כי בידוע שמי שהוא טוב אז יהיה לו טוב, ומי שהוא רע אז הוא יסבול. כלומר אומר להם רבנו הרמח"ל, כראות עומק הדין עד היכן מגיע. כלומר כאשר מדקדוק והחמרה במשפט על המעשים שלהם, הרי אשר באמת ראוי להזדעזע ומה לעשות ולהתחרד תמיד. כלומר לא להפוך, הכוונה פה להתחרד, להפוך להיות חרדי, אלא להיות בפחד משום עומק הדין. אם יש הבחנה והתבוננות אמיתית על עומק הדין שיש על האדם לא בעולם הבא אלא לפחותי העם בעולם הזה, אדם רק מהמחשבה הזו הוא היה נחרד, כלומר היה דואג מאוד מהמציאות שלו בעולם הזה. כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו, לא כאן אלא באמת בהגיע כל אדם אל סוף ימיו, כאשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטון או גדול, כלומר השקפתו של הבורא, והיא מדקדקת בכל עניין ודבר. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת חגיגה על הפסוק, הוא מגיד לאדם מה שכו, זה אומר הנביא עמוס, אומרת הגמרא, מה פירוש המילים מה שכו? בואו נראה עד כמה עומק ודקדוק הדין. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, כלומר לבד בבית, השיחות הפשוטות שיש בין אדם, בין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. כלומר גם הדברים שנעשים בתוך הבית בחדרי חדרים, דברים כפשוטם שבעל מדבר עם אשתו, גם יודע בודקים, וגם שם מתבוננים ורואים האם הוא אמר דברי אמת, האם הוא אמר דברי יושר, האם הוא אמר דברים שהם אינם פוגעים. עד כדי כך, לכן גם זה בא לחשבון. ועוד אמרו בגמרא ביבמות על הפסוק וסביביו נסערה מאוד, זה פסוק בתהילים, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדג עם חסידה וכחות השערה. ופה אנחנו צריכים רגע לעצור. למעשה אנחנו רואים שבפירוש של הגמרא במסכת יבמות מתעוררת קושיה. אנחנו אמרנו וסביבתו, כן? סביביו נסערה מאוד. והגמרא ביבמות אומרת שעל מי זה סביביו נסערה מאוד החסידים? האם מתאים הפסוק הזה שמביא הרמח"ל לסוג האנשים שהוא מדבר עליהם? הוא מדבר על אנשים שכל עניינם זה השכר והעונש בעולם הזה, הוא בכלל לא השכר והעונש של העולם הבא, והוא בא לעורר אותם מתוך ההסתכלות של שכר והעונש של העולם הזה על אחת כמה וכמה יהיה בעולם הבא. אז איך הם יכולים להתאים למילים וסביבה מסערה מאוד שמדובר על חסידים, שאיתם הקדוש ברוך הוא מדגדק, אבל אלו לא חסידים, אז ממה הקדוש ברוך הוא ידגדק איתם? נכון? מובנת השאלה. אלא מכאן אנחנו יכולים לומר שמה שאומר רבנו הרמח"ל עליהם שהם חסידים, הכוונה היא כשם שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו, כלומר שלמי הדעת למשל, ככה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם המון העם לפי מעלתם ומדרגתם. כלומר לא יכול לבוא אחד מהמון העם ולהגיד טוב אני פשוט לא יודע כלום אז לא ידקדקו איתי, לא. כשם שאתה מדקדק על אחרים בעולם הזה, אם זה על אשתך, הילדים, חברים, סביבה, כך הקדוש ברוך הוא יגיד כלפיך. ולכן סביביו נסערה מאוד, זה כלפי הסובבים אותו, כלומר חסידיו, כמו שאומרת הגמרא, אלא בהשלכה אל אותם פחותי הפחותים, כלומר פשוטי העם, גם עליהם הדקדוק יהיה כפי עניינם. ובוודאי אנחנו יודעים שאנשים מדקדקים על חבריהם יותר מאשר הם מדקדקים על עצמם. ולכן זה הביא רבנו הרמח"ל כמשקל השווה, מצד גזירה שווה, שעל אף על פי על אחת כמה וכמה, אם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים דווקא, אלה שעושים רצונו, אלה שדבקים בקדוש ברוך הוא, אלה שהם שלמי הדעת, שעושים את כל מעשיהם רק משום שכך ציווה הבורא, כל שכן אנשים הפחותים, שכל עניינם זה רק הנאות וטובות אישיות, ואינם חושבים על רצון הבורא. עכשיו יבוא רבנו הרמח"ל ויעביר אותנו קצת הנהגות מאבותינו הקדושים, כדי ללמדנו על שלושת המדרגות שדיברנו עליהן, שלמי הדעת, הפחותים מהם ושאר העולם. אברהם, אומר רבינו הרמח"ל, הוא אברהם האהוב לקונו, על שכתיב עליו אברהם אוהבי. כלומר, אברהם אבינו, היה ידוע שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא אוהבו. כלומר, הגיע למדרגה, לבחינה הגבוהה ביותר של אהבת השם. ולא פלט מן הדין, מפני דברים קלים, שלא דקדק בהם על שאמר במה עדה כי עיר השינה, בברית בין הבתרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, למעשה, כבר החמיר עליו במידת הדין. בשאלה הפשוטה, במה ידע כי עיר השינה, אנחנו יודעים שמפרשי התורה לפסוק מתחבטים בשאלה. מה פירוש? האם הוא רצה עדות? האם הוא רצה לברר באיזו זכות? יש מחלוקת בין המפרשים בדיוק במה ידע מה כוונתו, אבל הוא נענש שזרעו יהיה גר, כלומר יהיה עבד בארץ מצרים כידוע. ועל שקראת ברית עם אבי מלך בלא ציוויו של מקום, גם על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משה בשמחת בניך שבעה דורות עד שימלוך מלך. לאחר מכן יעקב, עד שחרה פה ברחל שאמרה לו הבה לי בנים. ומה אומר ליעקב? התחת אלוקים אני. זה תשובה לאישה שהיא עקרה, זה תשובה לאישה שכואבת. אמרו במדרש, וזה לשונם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות, תראו, שיחה קלה בין איש לאשתו, חייך שבניך עומדים לפני בנה. איפה? היינו במצרים, בני יעקב עומדים לפני יוסף, לפי שנתן נדינה בתיבה על מנת למנוע את הרשע עשיו לראותה, כדי שלא ייקחה עשיו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנע חסד מאחיו, יכול להיות שהיה רואה אותה, אולי היה עושה תשובה כדי להתחבר בבת יעקב. אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה שמרעהו חסד לא ביקשת להשיאה למהול, הרי ניסית לערל, לא ביקשת להשיאה דרך היתר, הרי ניסה דרך איסור, והסיפור ידוע בשכם. זאת אומרת שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדקדק מאוד עם חסידיו. יוסף לוי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך לאחר פתרון החלומות שלו וששר העופים, נתווספו לו שתי שנים כמאמרם ז"ל. יוסף עצמו על שחנת, עכשיו גם יוסף עצמו על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, שכתוב ויחנתו אותו וישם בארון במצרים, זה על יוסף. אבל על יעקב כתוב ויחנות יוסף את יעקב, או לפי ששמע שאחיו עומדים לפניו ואומרים עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו, ושאתה למר כדעית ליה ולמר כדעית ליה, מה לפני אחיו,
הוא מת לפני אחיו,
סליחה, מת לפני אחיו, כן, מת לפני אחיו, אומר, הוא שילם בחייו שהיה פחות 10 שנים, שהיה צריך לחיות 120 שנה וחי רק 110. דוד, לפי שקרא לדברי תורה זמירות, כתוב בפסוק בתהילים, נענש שנכשל בדבר עוזה, שבא הארון ליפול כשהעלו אותו מפלישתים לירושלים, ונתערבבה שמחתו מיכל אשת דוד בת שאול, ופי שהוריחה את דוד במשר הקד בחוץ לפני הארון, באותו מקרה נענשה שולה לבלד אלא במותה. טוב, זה מחלוקת בגמרא ובבטרה. חזקיהו, לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נכותו, כלומר, הראה להם את אוצרות אבותיו ואוצרות המקדש, נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל, ברבים כאלה מאוד. כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו המובהקים, הדברים קלים. שלכאורה, מה הבעיה? ובפרק הכל חייבים, זה גמרא בחגיגה, אמרו, רבי יוחנן, כתב המתי להיקרא, הווה בכי, כשהיה, מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. מה הפסוק? וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר, במי? במחשפים ובמנעפים, ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר. עכשיו, אומרת הגמרא, עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, כלומר עבד שדנים אותו בלי שום התייחסות שונה לחום לעבירות הקלות ולעבירות החמורות, אומרת הגמרא, בתמיעה תקנה יש לו, כלומר זה עבוד, לא יעזור לו כלום. וכוודאי שאין כוונת המאמר שיהיה העונש על שתיהם אחד, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעניש על קלות כחמורות? הרי אין לפניו לא מסופנים ולא מקח שוחד והכל דין אמת, אלא כי הקדוש ברוך הוא אינו משלם אלא מידה כנגד מידה. אמנם, אומר רבנו הרמח"ל, העניין הוא שלעניין משקל המעשים, כך עולות בכף הקלות כמו החמורות, כלומר לגבי הבדיקה השקילה של מעשים, שמים את כולם אותו דבר, כי אלה מעשים, מעשים קלים ומעשים חמורים, כי לא ישכיחו החמורות את הקלות, כשם שכל דבר עומד בפני עצמו, השוקלים את כולם יחד, והם לא באים זה כנגד זה. כשם שאין מצווה מחווה עבירה, כך עבירה לא מחווה מצווה, כל דבר בפני עצמו. ולא יעלים הדיין אינו מהם כלל, כאשר לא יעלים מהחמורות, ככה גם לא יעלים את עצמו מן הקלות, אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת. כלומר, מה זה השוואה אחת? באותה עמת מידה, לדון כל אחד מהם ולהעניש אחר כך על כל אחד כפי מה שהוא. כלומר, האדם לא יכול לעלות במחשבתו מן מחשבת הבל ולהגיד, טוב, זאת עבירה לא חמורה, לא נורא, כי זה בסדר, זה יעבור שם. כל שכן העבירות החמורות. או שיכול האדם להגיד בדעתו, אני אחטא בעניין כזה חמור, או בעניין הקלעו אני לא אחטא, והוא חושב שזה יחווה את זה, או כל אחד יעמוד ויבטל אחד את השני. אומר פה רבנו הרמח"ל בפי הגמרא, לא בשום פנים ואופן. והוא מה ששלמה המלך עליו השלום אומר, כי את כל מעשה, זה לא משנה אם זה קל או חמור, האלוהים יביא במשפט. כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלזכור כל מעשה טוב, קטן כמות שהוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אפילו מחשבה טובה אצל ישראל הוא מעלה כאילו עשרו, כן לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע, קטן כמות שהוא. כלומר, כשם שדבר קטן בא לזכותך, אל תזלזל בדבר קטן שבא על וחובתך, כי שניהם היינו הך בפני הבורא. ולהוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדינה ודברים הקלים ולא ייקח חשבון עליהם, זה מתפיסה מעוותת, כי אנשים חושבים שדברים קטנים הם לא נוראים, הם לא בעייתיים. ולמה זה? כי אנחנו בחיינו רגילים להסתכל על הדברים הקטנים כדברים שהם ברי חלוף. אנחנו גם מאוד באופן טבעי נוטים לוותר על דברים קטנים, גם לאחרים. טוב, עזוב, יאללה, כן, לא נורא. אבל לפני הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. לפני הקדוש ברוך הוא גם הדברים הקלים יבואו בחשבון. אלא כלל הוא לפי הגמרא בבא קמא. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, כלומר יוותר על דברים קלים, יוותרו מעוי. כלומר יוותרו חייו. הוא ישלם על זה. איזה מין אמירה זו? פה אולי צריך לשים לב על המשפט הבא. וכן אמרו במסכת חגיגה, אם אומר לך יצר הרע, חטו, והקדוש ברוך הוא מוכל לו, מוכל לך, אל תשמע לו. נו, ואומר הרמב"ם, וזה דבר פשוט ומבורר, אז למה צריך להגיד את זה לאדם? אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, למה שישמע ליצר הרע, שיגיד לו תחתה, ואיך אומרים? יש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה בסדר. لا, למה שאדם מתפתל את זה? זה פשוט ומבורר. לא להתפתל. אלא, מטבעו של האדם, הוא לחפש תירוצים והסברים. כדי להקל מעלם. כי מה אמרנו? אתם זוכרים את מה שאמרנו מקודם לגבי פחותי הדעת? שמה הם אומרים? למה לנו להיכנס לחסידות מיוחדת ומרוממת כאותם שלמי הדעת? מספיק לנו! שיש לנו תורה ומצוות, ויהיה לנו גן עדן, אז נהיה ביציע, לא נהיה ליד המסך. בסדר, אבל העיקר אנחנו שם. יש משל יפה של החפץ חיים, יש לו ביאור על מסכת אבות. והחפץ חיים שם כותב על מה שאנחנו מקדימים לומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. סנהדרין. שנאמר ואמר כולם צדיקים מעולם הרשו ארץ וכו'. אומר רבנו החפץ חיים פירוש יפהפה. אומר אם זה כך, אבל בשביל מה צריך להתאמץ? ואמר כולם צדיקים. קראתי סיפור יפה לרבי מבלז, אני חושב שזה השר שלום. או רבי אהרון רוקח, לא זוכר, אחד מהאדמו"רי בלז, שהוא היה מלמד זכות על כל יהודי בכוח. ממש בכוח. ויום אחד בשבת אחת הוא הלך בחוץ ברחוב עם המשמש שלו, בבלז, כנראה, ועבר מולו יהודי, שיודע מה, העיירה, עם סיגריה ביד, בוערת, מעשן. ניגש אליו הרבי מבלז, אמרנו, נו, שמה, אינך יודע שהיום שבת? אמר לו, כן, אני יודע שהיום שבת. טוב, אז הוא המשיך ללכת, לא אמר לו כלום. ואז הוא פנה להם שם משלו ואמרנו, נו, שמעת מה היהודי הזה אמר? אז אמר לו, כן, הוא אמר שהוא יודע שהיום שבת. אמר לו, לא, 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 לא שמעת טוב. הוא אמר, שאלתי אותו אם הוא יודע שהיום שבת, אז הוא אמר, כן, אין אני יודע שהיום שבת. שינה, כל הגיל אני יודע, אין אני יודע. אבל, מה הרעיון? פשוט הוא מבורר, שאדם מחפש לעצמו הסברים כמו אחרים להקל מעליו את המסע מתוך מחשבה שבהגיע יומו כשיעבוד לפני בית דין של מעלה הזכויותיו יגברו על חובותיו. כי מה? הקלות הקדוש ברוך הוא יוותר, החמורות השם יעזור, עשיתי גם מצוות, ולכן הוא מקל מעליו בעצת מי? מי החוכמולוג שמושך אותו לכיוון הזה? יצר הרע. אבל זה פשוט ומבורר שלא לשמוע לו. אלא שהאדם אומר, תראה, יצר הרע, מהו? בסופו של עניין, מהו? מלאך. יצר הרע הוא מלאך. איך הגמרא אומרת? יצר הרע הוא מלאך המוות, הוא השטן, כלומר זה אותו אחד. כלומר, זה מלאך. נו, האם זה מלאך? הוא בטח יודע מה טוב ומה לא טוב. אז נכון שהוא מנסה אותי, אבל, איך אומרים, נמצא דרך לשמוע לעצתו וגם להיות צדיק. נמצא איזה כולה, נמצא איזה מקום להתעלות בו, נמצא, תנחיז את עצמנו למצב שיתיר לנו. וכבר אמרו חז"ל בגמרא, שכל מי שעובר עבירה ושנה ושילש, כלומר עבר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, איך ממשיכה הגמרא? נעשית לא. כהתר, כלומר הוא כבר מצא את ההתר. זהו, בעיניו זה מותר, זה היצר הרע. ההתר הזה, שהוא רוצה לעצמו איזה חיזוק מתוך איזה רעיון, מתוך איזה הבנה שלו, והוא מתיר לעצמו. כי הנה אל אמת השם, והוא מה שאמר משה רבינו עליו השלום, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, כלומר איך בא לידי ביטוי שהוא תמים פועלו? כי כל דרכיו משפט, והמשפט זה מתברר, הקלות והחמורות כאחת, אל אמונה ואין עוול, שם הכל גלוי וידוע, והכל נגלה לפניו יתברך. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, כי המשפט מוכיח על הצור תמים פועלו, הנה כך הוא עבר על המשפט, העלים את העין מן הזכות כמו מן החובה. על כן אם משפט הוא רוצה, אם האדם רוצה להיות עומד במשפט, כי הקדוש ברוך הוא השופט והדיין, צריך שייתן לכל איש כי דרכיו וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוק, כי בזה מוכחת תמים פועלו, בין לטוב בין למוטב, והיינו אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שפרשו חז"ל בתענית לצדיקים ולרשעים, בפירוש צדיק וישר, נכון? למה שני הדברים גם יחד? שזה גם לרשעים וגם לצדיקים, כי כך היא המידה, כמו שאמרנו, מידה כנגד מידה. ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. זה מפחיד נורא. כלומר למעשה, מידת משפט הצדק הוא כזה, שזה חייב להיות ביושר. ואי אפשר להיות בצורה אחרת. עכשיו, אומר, אם ככה, למעשה, אנחנו רואים שפה רבנו הרמח"ל נכנס, זה דבר נורא מעניין. אנחנו בפרק הזה מנסים ללמוד איך קונים את מידת הזהירות. כי כבר ביררנו חובה, ומה זה הזהירות, ודרכי ההבנה והזהירות, וחובת האדם בעולמו, ועכשיו רוצה רבנו הרמח"ל ללמד איך באמת האדם יכול לרכוש את המידה הזו, שהוא יהיה זהיר מלעבור על דברי השם. ומה הוא עושה פה? בסגנון הידוע, באיזה תנור אתה רוצה להיות? יהיה לך עונש, אתה תסבול, לא יעזור לך כלום. הרבה הרבה מצבים שרבנו הרמח"ל בדף שלם מדבר על מה? אך ורק על עומק הדין. אך ורק על עומק הדין. ושאי אפשר להימלט מעומק הדין. ושבדין יבוא דבר קל ודבר חמור. ולבני הקדוש ברוך הוא הכל יבוא במשפט. כמו שהוא מביא את הפסוק משלמה המלך, את כל מעשה. הכל מה? אז אם כך, אדם שקורא את זה, עכשיו הופך להיות, במקרה הטוב שהוא מתעורר, הוא הופך להיות אחד כזה שמה? שהוא בקבוצה השלישית, הנמוכה ביותר, של השכר והעונש. כלומר, אותה קבוצה שאומרת, יוד ויש שכר והעונש גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, הרי אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא, כן? באופן הזה, שאני אמנע מעצמי סבל. האם זו המדרגה שבה רוצה רבנו הרמח"ל להוביל אותנו בדרך קניית הזהירות?
זה הבסיס. על פני זה אתה בונה את הרמות האחרות.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפים דבריך. אבל באמת, בואו לא נשכח. אל מי הוא מדבר פה? אם נשים לב שהרבנו הרמח"ל דיבר בקצרה מאוד לשלמי הדעת, כי להם ברור. לא צריך הרבה לדבר איתם. אלא פחותים מהם הרבה יותר לדבר. כי בשאיפה הם רוצים באמת להגיע לגן עדן. מצד הכבוד, מצד הכבוד. אבל הוא גוער בהם על התפיסה. התפיסה הזו היא לא תפיסה מספיק אמונה. היא לא תפיסה מספיק נכונה. היא לא תפיסה שעניינה דבקות בשם. בסדר. אבל רוב המאמר כולו הוא מופנה למי? לפשוט העם. כלומר לרוב הציבור. כי רוב הציבור שוגה בזה. לכן הוא מדבר באריכות על אותה בחינה שהוא קרא לה בדף 21 שלכם, נכון? הערה לכל ההמון. כלומר, ההמון פה זה לא רק בפשוטו שזה המון העם, פשוטי העם, אלא המון מבחינה מספרית. רוב רובם של בני האדם נמצאים ברובד הזה. ברובד של החשבונאות, הפנקסאות עם הקדוש ברוך הוא. אני אעשה, ארשום לי בפנקס עבירה, ואני ארשום לי מצווה, ויהיה את זה, וזה יחפר על זה, וזה יחסה על זה. אבל חסרה לנו פה דבר, נקודה מהותית, מרכזית, בעולם היהדות, שכרגע רבנו הרמח"ל לא נוגע בה. מה חסר לנו פה? מושג התשובה. כי הרמח"ל מדבר כרגע פה אך ורק על מידת הדין. על בחינת המשפט הישר, צדיק וישר הוא, על הכל יבוא השם במשפט. והוא לא מכניס לפה שום נקודה שמזכירה, לפחות עד כאן, עניינה של התשובה. בואו נראה, אומר רבנו הרמח"ל, למעשה, הוא נכנס עוד יותר לעומק. ואני אמרתי פה את ההקדמה, משום שפה הרמח"ל מכניס אותנו לעיון, בדבר מאוד עמוק. כלומר, מה עניינה של מידת הרחמים במקום המשפט? אם אנחנו מדברים מצד מידת הצדק, אם אנחנו מדברים מצד משפטיך, אמת צדקו יחדיו, האם יש מקום מידת רחמים במקום כזה? כי אם אני מדבר על מידת רחמים, זאת אומרת שמה? שכבר לא יתקיים פה משפט צדק. אלא שגברה מידת רחמים, אז משפט אין פה. אז אם אין משפט גם לא נעשה צדק, אז איך מתקיים הפסוק שאמר מקודם רבנו הרמח"ל שהביא מספר דברים, הצור תמים פה או לא? איך? במשפט. בואו נראה. ואם תאמר אם כן, מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין, על כל דברי או דבר התשובה, על כל דבר, אוקיי? אומר רבנו, פה יש לנו כמה גרסאות ברמח"ל, לא יודע מה כתוב אצלכם, אבל למעשה הגרסה האחת אומרת כך, הגרסה אומרת, ואני אקרא בפי גרסה אחת, כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר התשובה, כלומר גם על התשובה יש לי, בודקים אותה. הגרסה השנייה, כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, אז בשביל מה יש מידת רחמים? רבנו הרמח"ל התשובה. כלומר, ככה צריך יותר נראה סביר, כי בכתב יד של הרמח"ל היה פה משובש. אומר רבנו הרמח"ל, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם. כמו שאנחנו יודעים, אמרו חז"ל במדרש, רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, לכן כתוב בבראשית, בריאת העולם, שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, וכולי עד ויכולו, כל בריאת העולם היא בשם אלוקים, ושם אלוקים מרמז על מידת הדין. ממשיך רבנו רמח"ל ואומר, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל, העולם לא היה לו קיום, זו מידת הרחמים. ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה. כלומר זה דבר מדהים, אומר רבנו רמח"ל. אין קשר בין מידת הרחמים למידת הדין. אין קשר. כלומר, לא כפי שאנחנו מבינים, שאם יש רחמים, אז הדין בטל. אלא כשיש רחמים, הדין נדחה. הוא לא בטל. אני זוכר שפעם האדמו"ר זצ"ל אמר, מה ההבדל בין צדיקים שמתפללים על יהודי, שהקדוש ברוך הוא יתה עליו חסד, לבין צדיקים שפועלים מצד מידת הדין, על אותו אדם. הוא הסביר. צדיקים שמתפללים על אדם מצד החסד, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתם, הוא מטה אליו חסד. אבל מה קורה עם הדין שהוא חייב? אז הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מכניס את זה להקפאה. יבוא יום יוציא את זה מהקפאה. אבל מי שבא דרך מידת הדין ומבטל את מידת הדין, אז ממילא כבר אין עליו דין. הוא לא מקבל מצד החסד, אלא מצד הזכות. לכן גדול יותר הביטול של הדין. אין מציאות של רחמים שמבטלים דין. לכן אומר רבנו הרמח"ל שני דברים שונים. אין מידת הדין לוקה, כלומר אין סתירה בין השניים. ולא כמו שאנחנו חושבים. וזה כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. אנחנו מכירים את הסוגיה שעלו לחוכמה, כן? חותם עדינו, אמרה ימות וכו' וכו', ככה גם עם האבות, יש כמה מדרשים בעניין. אדם שעשה חטא צריך על המקום למות, איך עשית נגד רצון השם? כאן אנחנו רואים שמידת הרחמים עלינו התגלגלי, כמו שאנחנו רואים בפיוט. ולמעשה אנחנו דוחים את מימוש הדין, אבל אנחנו לא מבטלים אותו. וגם העונש עצמו יהיה בחרון אף, אם זה היה מיד, כראוי למי שממרה פי הבורא, ברך שמו. ושלא יהיה תיקון לחד כלל. כי הנה באמת, איך יתקן אדם את אשר עיוות והחטא כבר, והחד כבר נעשה. נצדה, גמרנו, עשית. נגמר. איך אתה תתקן את זה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנעף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? יוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אז זה גמור, זה עשוי. אז מה מועילה פה מידת הרחמים? מה מועילה פה מידת התשובה? אמנם אומר רבנו הרמח"ל, מידת הרחמים היא הנותנת. אין לך שלושה דברים שזכרנו. כלומר שעכשיו אמרנו. בואו נראה מהם. דהיינו, שייתן זמן לחוטא ולא ייקחה מן הארץ מיד כשחטא. זה אחד. שתיים, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה. כלומר, לא יהיה עד מותו, שלא ימית אותו. ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. כלומר, התשובה היא מצד חסד השם, לא מצד זכות של האדם. התשובה היא בכלל מה שנקרא מחוץ לעסק. כי מצד העניין לא מגיע ולא ראוי לאדם החוטא שיעשה תשובה. זה חסד מוחלט, שתחשב עקירת הרצון שלו לחתור, כי עקירת המעשה זה מדהים, כלומר, אם אדם רצח מישהו, מה זה תשובתו? הרי להחזיר אותו לחיים הוא לא יכול. אבל ברגע שהוא עקר בתשובתו את הרצון שלו להרוג, לשפוך דם, אז למעשה הוא ימות בחטאו. כי שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, אם הוא עושה במזיד. ואם לא, ביום יבוא בדין שמיים הוא ימות. אבל כשהוא יגיע לעולם העליון, בגלל הרצון העמוק והחרטה והקבלה לעתיד, כמו שכותב הרמב״ם, ללכות תשובה, הוא עקר את המעשה. זה פשוט מדהים, רבותיי. זה כאילו המעשה לא היה. בעולם העליון המעשה לא היה. אבל זה אם יש תשובה, שבהיות השב מכיר את חטאו, הוא מודה בו, הוא מתבונן על רעתו, ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה, ומעיקרה, כחרטת הנדר ממש, מה פירוש חרטת הנדר ממש? שהוא מתנחם לגמרי, כאילו לא היה נדר, והחפץ ומשתוקק כשמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא, הוא מצטער בליבו צער חזק עד שכבר נעשה הדבר. אז, ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו, וזה מודגש הרבה, למדנו בחובת האדם בעולמו, שהחשוב מכל זה הרצון שלך. איפה הוא נמצא? אז יחשב לו כעקירת הגדר, הנדר, הוא מתכפר לו. או מה שאמר הכתוב, ושר עוונך וחטאתך תכופר. שימו לב לפסוק, אומר רבנו הרמח"ל, שהעוון שר ממש מהמציאות ונעקר. איך זה קורה? במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. כלומר, פה אנחנו רואים שרבנו הרמח"ל מדבר אלינו, אל פשוטי העם, שבאמת מצד הנקודה השורשית אין מידת רחמים, אין לה מקום, אלא שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שלא נמות מיד כשחטאנו, לא, זה אחד. שתיים, שנוכל לשוב על החטא ולחזור בנו מהחטא ולתקן על ידי עקירת הרצון ושינוי הרצון שלנו. זאת התשובה, זאת מעלת התשובה, אבל היא ניתנת בחסד. וזה לכן אולי מזכיר את המשנה באבות שאומרת בשוב יום אחד לפני מיתתך, ואתה לא יודע מתי זה, כל ימיך היו בתשובה, כי אתה לא יודע מתי זה יקרה. כי התשובה היא חסד, זה כמו תשופה, אתה מנצל לטוב, לא מנצל, לוקחים לך, אין. לכן תנצל אותה. מכאן ואילך אנחנו יכולים קצת לרוץ בדברי הרמח"ל, כי אומר רבנו הרמח"ל, וזה חסד ודאי, שאינה משורת הדין, אך על כל פנים הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי, שהרי יש צד להתעלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחד והנאה של אינה ממנו כשחטא, באה אתה עכשיו הנחמה והצער על כך שהוא עשה. כלומר, תשובת המשקל, וכן אריכות הזמן, אינו ויתרון על החטא. כלומר, זה שאדם חי וחי וחוטא, זה שיש הרבה זמן, זה לא שיוותרו לך על החטאים, אלא סבלנות קצת לפתוח לו פתח תיקון. וכן כל שאר דרכי חסד, בעניין ברא מזכה אבא, או מקצת נפש, ככל הנפש, המוזכרים בדברי החכמים. דרכי חסד הם לקבל את המעט כמרובה. אבל, אומר רבנו הרמח"ל, לא להתבלבל, אך לא מתנגדים ומכחישים ממש מידת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותן את המעשים הטובים, אף שיוותרו עבירות ולא כלום. כלומר, עדיין לא תיקן הכל, או שלא יושגח עליהם. זה היה נגד הדין לגמרי. כי אם אדם לא משגיח על העוונות מסוימים, או שכח אותם, או לא מתבונן בהם, כביכול מידת הדין נשכחה, עובדה, הוא חי, נושם, בועט, הולך. עובר רבנו הרמח"ל, כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. כי אם היה דין ומשפט אמיתי, הוא לא היה חי. ולכן הוא יכול להמשיך הלאה בחיים כאילו לא קרה כלום. על כן זה אי אפשר להימצא כלל, ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, כלומר הרהור, חרטה, קבלה לעתיד, תשובה, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם, מידת הדין תפגע בו. וכן אמרו חז"ל, מעריך הפה וגבה דילי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעריך אפו, אבל מה הוא עושה? וגובה את שלו, מה שמגיע לו. נמצא שאין לאדם, ושימו לב, זה תמצית כל הפרק, נמצא שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו, לשם מה? להכיר באמת, ולא הולך אחרי ההרגל שלו כמו עיוור שהולך באפלה. אומר רבנו הרמח"ל, הרוצה לפקח עיניו, פיתוי, מה?
שאין לו פיתוי.
כן, שאין לו פיתוי שיוכל להתפתות בו, לבלתי ייזהר במעשיו, תכלית הזהירות, ולדקדק, כלומר זה תכלית הדקדוק במעשים ובאיכות שלהם, ולדקדק בה, תכלית הדקדוק. הן כל אלה השקפות שישקיף עליהם האדם כל אחד לפי מדרגתו. כלומר, אם זה מצד שלמי הדעת, אם זה מהפחותים מהם ואם זה המון העם, ויקנה בה מידת הזהירות ודאי עם בעל נפש הוא. כלומר, מה פירוש עם בעל נפש הוא? אם הוא חפץ בזה ורוצה בזה, זה נקרא בעל נפש. על מנת לסכם את הפרק שלנו, פרק ד', למעשה, רבנו הרמח"ל מביא כמה דרכים לקניית מידת הזהירות. הראשונה היא לימוד תורה. אנחנו פשוט עושים חדר על כל הפרק. ההגעה אליה היא איך? על ידי התבוננות על חומר העבודה אשר חיבבה האדם ועומק הדין עליה. כלומר, מה פירוש חומר העבודה על חומרת המצוות והעבירות? צריך להיזהר מהן. והמחשבה שאדם צריך לתת עליה את הדין. כלומר, למעשה הרמח"ל מדגיש על ידי התבוננות במאמרי חז"ל, כלומר תורה שבכתב ובעל פה, מדרש, אגדה, גמרא, משנה, הלכה, האדם מתעורר למידה הזו של הזהירות. בתחילה מה הוא אמר? בפרק ביאור קניית הזהירות ראינו שיש חלוקה לשלושה אנשים, שלמי הדעת, הפחותים וכולם, כל השאר. יש כמה מגדולי המוסר שאומרים שיש כאן ראייה ודאגה לכלל הציבור. אתה רואה צבר, צדיקים, בינוניים, רשעים. מה פה חכמי המוסר בהמון העם נקראים רשעים. מצד אחד, גם המבקש שלמות צריך למסור עצמו על התורה. הוא חייב להגדיר את רצונותיו בעבודת השם, מה הוא רוצה. אולם קיים חשש שמתוך השאיפה הזו שלו, של אדם השלם הדעת, להגיע לשלימות, דווקא יראת החטא הזו היא זאת שגורמת לחוזר שלמות תמידי. שמתם לב? אבל חודד. לכן אומר הרמח"ל, יחד עם השאיפה לשלמות, על האדם השואף לשלמות, להגדיר לעצמו יעדים, על מנת שיוכל לכבוש ולסמן נקודת ציון בתשוקה אל הקדוש ברוך הוא. כי אם הוא לא ישים לעצמו נקודת ציון, הוא ילך לאיבוד. מאידך, אשרי אדם מפחד תמיד, ואמרנו שזה בדברי תורה כתיב, כך אומרת הגמרא, ורש"י אומר, מה זה מפחד? דואג לראות הנולד שלא תארה תקלה בכף. אם יעשה זאת, כלומר, למעשה יש פחד ודאגה כלפי העתיד, במילים אחרות יש אחריות אישית שאדם לוקח על המעשים שלו, ולכן הוא מתכנן את הדרכים, את השאיפות, מה שנקרא די מהן, באת ולאן אתה הולך. הלאה, לעומת רודפי השלימות, אמרנו שיש פחותים מהם שאומרים, ואני מצטט דברי הרמח"ל, למה נהגע עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? הלא די לנו שלא נהיה מרשעים שנידונים בגיהנום. כלומר, אנו די לנו בזה, ולא נכביד עול מסענו בעבור זאת, בשביל להיות שלמי הדעת. ואנחנו, הם אומרים, שיש להם שאיפות, והם לא רוצים לוותר עליהם, אבל מה הם אומרים? מסתפקים במועד, די לנו בזה. כלומר, אנחנו נשאר בשלנו, לא ניקח סיכונים להמשיך ולהתקדם, אולי אנחנו ניפול, אולי נגדול עליהם. לא רוצים להיכנס למידת חסידות, ואפילו את מה שאנחנו השגנו, אנחנו עלולים להפסיד בסופו של דבר, אם אנחנו ניקח עצמנו דברים מעל היכולות שלנו. יש ספר שנקרא נחלת אליעזר, שם המחבר מסביר, ואני מצטט, דברים לא פשוטים. יש גם בבני תורה שני סוגים, אחד מחכמי המוסר. יש כאלה הבאים לישיבה מפני שלא רוצים להישאר עמי ארצות. אתם שומעים? וכאשר הם מרגישים שיצאו כבר מכלל עמי הארץ, הם כבר שבעי רצון, מסתפקים בהם, טוב להם, זהו. לעומתם, יש סוג שני כזה הרוצה להתעלות בידיעת התורה וקיומה עד היכן שידו מגעת. אז זה האדם ששואף כל הזמן להתקדם. לכן הרמח"ל מביא פה לאנשים האלה דברי שלמה המלך, אומר, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. למה? כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. שם אין חוכמות. שם אתה תימדד על המעשים. לעומת זאת, הרמח"ל מסביק, סליחה, מדגיש, שאומר, לא מספיק לנו רק העניין של כיוון דרך, שאיפה, אני רוצה להגיע אל זה, לא מספיק. אלא צריך גם לקנות את היעד, צריך לרכוש את הכיוון. לכן הרמח"ל דל בשאיפה של האדם לדבוק בקדוש ברוך הוא, כל אחד על פי אופיו, גורלו, גודלו, מעשיו, אבל צריכה להיות שאיפה משותפת לכולם. וזה הוא הביא באיזה עניין של התשובה. בסדר? לכן הוא הכניס את התשובה. נכון שיש להם דעת פחותים מהם והמון עם, אבל יש דבר אחד שמאחד את שלושתם. זה מושג התשובה. לכן פה אומר, ואני אקרא עכשיו בפנים כדי שנוכל קצת לרוץ, כי זמננו קצר. שלמה המלך כותב בספר קהלת, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. כלומר, כי כשם שאין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח כל מעשה טוב, קטן ככל שיהיה, כן הוא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן. כלומר, למה זה? להוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדיניו הדברים הקלים ולא ייקח חשבון עליהם, כמו שזה ציטוט מהרמח"ל. לפי דברים אלה, הקדוש ברוך הוא מחשב את כל המעשים והמחשבות, ובדין לוקח הוא בחשבון הכל. אל אמונה אומר הפסוק, ואין עוול צדיק וישר הוא, כך היא מידתו, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש ואין להימלט, כך אומר רבנו הרמח"ל. וכאן הוא שואל שאלה גדולה, ואם תאמר, אם ככה מידת הרחמים בשביל מה היא עומדת, זוכים? מה הצורך בה? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. ולמעשה שואל, איכן מקומה של התשובה? אם ככה ייתכן ונבטל מעשינו הרעים ונזכה בחסר הזה של תשובה? הרי הקדוש ברוך הוא מחשב את כל המעשים. אין דבר נהנה מנגד עיניו. אז אם ככה, מה עושים בשעת המשפט? זה אומר הרמח"ל, ודאי מידת הרחמים קיום העולם, אבל מידת הדין לא נפגמת. וזה לכאורה אבסורד, שהרי מידת הדין במהותה מהי? היא מקיפה את כל המעשים שלנו, הטובים והרעים, וזה אתם זוכרים, למדנו בחובת האדם בעולמו, שגם את המעשים הטובים צריך לבדוק. דרך יתבונן אם אין שם פנייה רעה. אם כך, אנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו רוצים לתקן, מה אנחנו צריכים לשוב. אז אם ככה אנחנו צריכים להגיד שיש משהו מיוחד במידת הרחמים ובמציאות שלה בעולם. אם ככה, ניתן לומר שמידת הזהירות והחסד הזה של התשובה באים לידי ביטוי אצל האדם, והן לא נוגדות את מידת הדין, אלא הן משלימות. משלימות את מידת הדין, ומאירות אותה באור אחר. מה הכוונה? באור של הקדוש ברוך הוא. שכל אדם מסוגל לתקן את מעשיו ואת חטאי עברו בתנאי אחד, אם הוא בעל נפש. כלומר, אם הוא מעוניין, אם הוא רוצה. אז זה כוחה של התשובה, שהיא עוקרת את המעשה, ברגע שהאדם עקר מרצונו את המעשה השלילי. אנחנו בעזרת השם סיימנו פרק ד', שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו לקנות קצת זהירות. זהירות אמיתית, שנהיה זהירים, ואז יקוים בנו הפסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. שבוע טוב.